התוכנית הבאה ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב חברותיי וחבריי המאזינים הקבועים וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, הלו רדיו סול. היום יום רביעי ה-28 ליוני 23, ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור מיודענו גידי, שהוא גם שדרן וגם טכנאי. מטרת חלון שידוריי השבועיים ברדיו סול בימי רביעי בין 5-6 אחרי הצהריים לשכנע, ובעיקר אתה, כי על זה מהבעיה הזאת אנחנו כרגע מזדעזעים, שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי עם קשר לתנך ולמגילת העצמאות, דהיינו מדינת היהודים כדברי הרצל וככתוב במגילת העצמאות 11 פעם. לא מדינת יהדות, מדינה שרוב תושבי המסורתיים, מיעוטם דתיים וכמובן כמובן עברית דמוקרטית וממלכתית. היום חוגגים העדה הדרוזית והעולם המוסלמי את חג הקורבן. מהו חג הקורבן? חג הקורבן הנקרא איד אל אדחה, המכונה החג הגדול, הוא החג הדרוזי החשוב ביותר ומקורו בחג המוסלמי. אצל הדרוזים חג זה נקשר עם ההופעות המשיח הדרוזי באחרית הימים. במהלך החג מצופה מהמאמינים לחפר על חטאים, לעשות טוב עם הזולת ולהשתדל לחזור בתשובה. חג שמח לכם אחינו הדרוזים בעולם המוסלמי. נקווה יחד שהמחלוקות בין העדה הדרוזית לממשלות ישראל ייפטרו לטובה ובהסכמת כל הצדדים, כולל הכנסת המילה שוויון החסרה בחוק הלאום שנחקק ביוני 18 ומשאיר את הדרוזים כתושבים סוג ב', וזאת למרות ששקלו 450 מבניהם למען ביטחון המדינה. אנו כיהודים מצווים לכבד את היתום, האלמנה והגר, כנאמר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. ומצווים אף למשפט הידוע של רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. אני שואל את עצמנו, היכן הכבוד לשונה? לא צריך להסכים עם השונה, אך חייבים להתייחס אליו בכבוד כאדם שהוא כמוך. ישראל נראית בעולם כסיפור הצלחה יוצא דופן לטובה, מהטעמים הבאים. החיית השפה העברית אפילו במגזר החרדי. מעצמה פטריוטית לאומית, ראו את ההפגנות עם הדגלים. נכון לשבוע שעבר נספרו כשני מיליון תושבי מהמדינה כבודדים שהשתתפו בהפגנות. וסך הכל מעל ל-6 מיליון ישראלים השתתפו ב-24 שבועות ההפגנה בכל הארץ. ישראל היא מעצמה רב תרבותית ורב דעות. ישראל היא מעצמת הייטק. ישראל היא מעצמה צבאית וביטחונית. ישראל מעצמה כלכלית עם הכנסה שנתית של כ$50,000 לאדם, אחת מחמשת המדינות בעולם עם ההכנסה כה גבוהה לאדם. בעצם אין תחום בו ישראל איננה מככבת לטובה בראש סולם ההצלחה. ולאחרונה גם בספורט, כמו ג'ודו, התעמלות נשים ואף בכדורגל לגיל הצעיר. אז על מה כל המהומה המזעזעת שאנו עוברים בששת החודשים האחרונים? המהומה שאנו עוברים חבויה בשתי שאלות עומק. הראשונה, הגדרת מיהו היהודי הישראלי 2023. והמהומה השנייה נובעת מהשאלה, מהי מדינה יהודית ודמוקרטית? מהי מדינה דמוקרטית? אנו יהודים ורואים ממדינות דמוקרטיות אחרות בעולם. אך מהי מדינה יהודית ודמוקרטית? לא חווינו מעולם. גם לא בתקופת המלכים או בממלכת יהודה וישראל, וגם לא בתקופת מדינת החשמונאים, קצרת השנים של כ-80 שנה. ידועה הנחת היסוד. חברה שאין לה עבר ומציאות משותפת, אינה חברת ייעוד משותפת. ומהנחה זו נצא לדרך. אמנה רק שלוש בעיות עומק במנהל השלטון המדיני, הנובעות מחוסר ניסיון בהנהגת מדינה יהודית דמוקרטית. הראשונה שבמחלוקת, הכנסת רואה את היהדות כערך עליון על פני הדמוקרטיה הליברלית, בית המשפט רואה את הדמוקרטיה הליברלית כערך עליון העומד בפני עצמו. המחלוקת השנייה היא מדינת הלכה עם משפט עברי בכל התחומים, או מדינה אזרחית עם משפט אזרחי ללא בתי דין רבניים ואף לא לנושא גירושים ונישואים. והמחלוקת השלישית, איך מנהלים מדינה ליהודים עם ערכי מוסר להם הם מצווים, מול עצמנו ומול שכנינו במזרח התיכון. לדעתי, כולנו לוקים בהבנה איך חיים חיי מוסר במדינה יהודית ודמוקרטית, והמבין יבין. אין מחלוקת שישראל 2023 חסרת עוגני שלטון יציבים, הנקראת חוקת מדינה, הקיימים בשורת מדינות דמוקרטיות בעולם. ולא ניכנס כרגע לשאלה מדוע אין לנו חוקה לאחר 75 שנות עצמאות. רובנו מרגישים שאנו חיים על רכבת הרים לאומית דתית, פעם למעלה ופעם למטה, ללא יכולת שליטה וללא כיוון מובן. לפי המסורת היהודית, קשה להנהגה, למלך או לנשיא, לשלוט באנשים בכלל, ולבטח לא ביהודים. כך היה כבר בימיו של משה רבינו ועד לעצם היום הזה. אצטט שישה ציטוטים מהימים האחרונים המאירים את רכבת הערים ממנה אנו סובלים כרגע והגורמת לאי הסכמה תרבותית בישראל 23. ציטוט ראשון מאדם מהמגזר החרדי הגר בירושלים. והוא אומר לי כך, הנני שייך לאותם חלקים באוכלוסייה היהודית בישראל, הכפופים בו זמנית למרות כפולה של ריבון המדינה ושל ריבונו של עולם. אנו שומרים מצוות מכוח אחריותנו הדתית ונותרים חוק מכוח אחריותנו האזרחית. אנו מחויבים במלוא המשמעות ללא סייג לשלטון החוק. בו זמנית אנו מחויבים במלוא המשמעות וללא סייג אף להלכה. זה דבר איננו קל עבורנו, ומי שהינו מודע ורגיש לכבל המחויבויות המקוננות בו, יודע את זה יפה. כבר לא נדבר על איך דיברה השרה סטרוק לפני יומיים שלושה על הרמטכ"ל, על שר הביטחון ועל השבק. אנחנו גם לא נדבר על מה שעושה השר איתמר בן גביר, המבקש מהמתנחלים להתנחל על כל גבעה ביהודה ושומרון. אפשר להביא ציטוטים רבים, אך אנחנו ניגש יותר לנושא עצמו. מתי החל הבלבול זהות היהודית המשפיע עלינו היום? בעקבות תקופת המודרנה שחוותה אירופה, בעיקר בגרמניה ב-1770, החלה מחלת התרבות היהודית, ושאלת עומק אחת נשאלה אז, ובעצם נשאלת גם היום. האם חיים יהודיים הם חיים דתיים הלכתיים, או חיים יהודיים הם פרו-מערביים וליברליים? ולפני שניכנס לגוב הריות, נקשיב לחברי מועדון התיאטרון בשירם המוכר, איפה המוסר? בשאלה הזאת אנחנו חייבים להתחבט בכל יום ובכל שעה.
מי שאינו יודע איך ליבה עומד, את ברחוב ופוסע בהלך מרומה,
את ברחוב ופוסע בהלך מרומה. איפה המוסר פה? איפה המוסר? איפה המוסר פה? איפה המוסר? אינו יודע למה בהסתר אם מסרה מפתח לאדם אחר, אם מסרה מפתח לאדם אחר. איפה המוסר פה? איפה המוסר? איפה המוסר?
לאחר ששמענו את השאלה איפה המוסר פה ואילו בשיר, הערב נדון בפעם הרביעית והאחרונה בשלוש שאלות עומק עם דוקטור רם פורמן, יושב ראש הפורום החילוני בישראל, עם דוקטור גולן ברושי, בן קיבוץ מלכיה, חוקר מקרא וספרות בית שני, ועם דן מרגלית, עיתונאי ופובליציסט. דוקטור רם פורמן ודוקטור גולן ברושי, אתם איתנו?
כן, אנחנו איתכם.
יפה. דוקטור פורמן, תספר לנו בקצרה מי אתה ואת איזה זרם אתה מייצג בדיון היום.
לא יודע איזה זרם אני מייצג, אבל אני יושב ראש הפורום החילוני, גם המייסד שלו. נראה לי מספיק.
יפה. ודוקטור גולן ברושי?
חסד ושלום לך ולמאזינים. בן? זו זכות גדולה להיות לצד רם, לצד דן מרגלית, לצדך בריאיון הזה. אני לא מייצג את הזרם, אבל אני נמנה עם אלו שמאמינים בתנ"ך ובברית החדשה, עם היהודים המשיחיים, ואני משרת במכללה פרטית למקרא.
יפה. ולפני שנצא לדיון, נראה ששלושתנו נסכים שקשה לחברה ואמונה לגור יחד. הם דברים שכבר העם היהודי חווה אותם עוד מימים ימימה, ובעצם אנחנו חוברים אותם גם היום. דוקטור פורמן, הרשה לי לצטט ממאמר שכתבת בארץ בנובמבר שנה שעברה. שם המאמר הוא, מה עם קצת פלורליזם חילוני? ובסיומו, תרשה לי לצטט אותך. אני אישית מוכן לתת להם, דהיינו למגזר החרדי או הדתי, אני אישית מוכן לתת להם את זה, אבל בתנאי שההפרדה בינינו לבינם תהיה מוחלטת. אנחנו מקבלים עצמאות חילונית לעשות רק מה שאנחנו רוצים, מבלי להתחשב בערכים, בצרכים וברגשות שלהם, ומבלי שיטרידו אותנו עם המדינה היהודית במרכאות. והם שיעשו מה שהם רוצים, הדדיות אמיתית. במקביל נצטרך לצמצם את החיכוך בין האוכלוסיות למיניהם, ושכל אחת תהיה לפי דרכה, וכמובן גם במימונה. אנחנו לא נממן אותם במיסים שלנו, ולא נבקש מהם לממן אותנו מהמיסים שלהם. עד כאן סוף ציטוט, המאמר מרתק. ושאלתי אליך, תגדיר לנו בבקשה את זהותה של המדינה הדמוקרטית החילונית, עליה אתה בעצם כתבת במאמרך בנובמבר שנה שעבר.
כתבתי זה בהרבה פעמים, בהרבה מקומות. התזה שלי היא שיש פה כמה ציבורים במדינה הזאת שכבר באמת לא מסוגלים לחיות ביחד. אפשר לשאול אם בכלל פוטנציאלית הם יכולים לחיות ביחד, אבל ודאי שלא בסיטואציה הנוכחית. ובמקום שכל צד ינסה לקבל איזשהו יתרון קטן כדי להכניע ולכופף את הצד השני, ובמקום שאנחנו נהיה עסוקים בקרב בלתי פוסק, הדבר הנכון הוא לחשוב איך אנחנו דווקא נפרדים, ואיך אנחנו מאפשרים לכל צד לחיות דרכו. כי אני היום מרגיש שמסתכל על הצד השני, אני רואה שם קבוצות שאין לי שום שיג ושיח איתם, הערכים שלנו הם הפוכים לגמרי, תפיסת המציאות שלנו הפוכה לגמרי, הערכים שלנו הפוכים, הצרכים שלנו הפוכים, אורח החיים שלנו הפוך, וגרוע מזה, הם גם מאוד מעוניינים לשנות את אורח החיים שלי, שזה דבר שאני לא מוכן לקבל. ולכן אני באמת מציע, שאולי הדרך, ניסינו לחיות ביחד, זה כנראה לא מצליח, אולי הדרך היותר נכונה כדי לחיות ביחד, היא לחיות לחוד.
אז אני תרשה לי, לפני שדוקטור ברושי יענה לך, תרשה לי לשאול שתי שאלות, וכל אחד מכם יוכל להיכנס לשאלה. בעיה ואנחנו נפרדים מהצד המסורתי בזהות המדינה, אשאל את השאלה, אז מה הלגיטימציה שלנו על ישיבתנו בארץ ישראל? מבחינת זהות של משפטית, שיושבת על החלטת נובמבר 47 של האום, היא הסתמכה על ההבטחה האלוהית. ומבחינה מוסרית, אנחנו פה, דוקטור פורמן ודוקטור בראושי, מבחינה מוסרית, מבחינת ההבטחה האלוהית. אז אם אנחנו נפרדים מכל המסורת היהודית, כי אז מה לנו לשבת על אדמתה של ארץ ישראל? דוקטור ברושי, מה עמדתך בכל ה...
בן, אני רוצה לחזק את מה שאמרת במאמר שנתקלתי בו אגב רק היום בעיתון, ובו המצוטט דוד בן גוריון, לא פחות, וכתוב שם, צוטוט מבן גוריון, התנ"ך שנכתב על ידינו בשפתנו העברית, והארץ הזאת עצמה, הוא המנדט שלנו. כלומר, דוד בן גוריון, כמו שאתה אומר, זיהה את המנדט על הארץ בתנך.
אבל הוא אמר את זה, הוא כבר אמר את זה בוועידה בערב ההחלטה. הוא הרים את התנך, הוא הרים את התנך, ששאלו אותו, אז למה אתה רוצה פה? הוא אומר, הוא הרים את התנך ואמר, כי יש לנו פה הבטחה אלוהית.
נכון, ולקראת השידור נתקלתי בדיוק במאמר הזה בעיתון, אבל בעיתון היום, באיזשהו מאמר דעה, בעיתון היום, 2023, בציטוט הזה של דוד בן גוריון, ואמרתי, זה שווה לשתף את הציטוט הזה בדיון שלנו היום, והייתי רוצה לשאול את רם, האם אפשר לקבל את ההתייחסות שלו לדברים של בן גוריון?
רם, הבמה שלך.
תראו, אני אענה לשניכם, לך אני עונה, ש... אני, אני חושב שבדיוק כמו שלא ידוע לי על עוד 200 מדינות בעולם אחרות שכולן חיות מכוח הבטחה אלוהית, אז אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות היחידים. אני לא חושב שזה בכלל רלוונטי, בטח לא לאנשים כמוני שבעיניי שחושבים שההבטחה האלוהית לא יכולה להיות כי אין אלוהים. אז ברור שזה לא משהו שאני בכלל יכול להתייחס אליו ברצינות. אני פה לא בזכות ההבטחה האלוהית, אני פה בזכות תנועה ציונית, ברובה חילונית, שהגיע לפה, ואני בעיקר בזכות זה שנולדתי פה, שהוריי נולדו פה, שאני חייתי פה את כל חיי, שזאת המדינה שלי, זה המקום היחידי שבו מדברים בשפה שלי, זה המקום היחידי שבו אני יכול, שלא אני יכול לקרוא בית ומולדת.
ובגין זה בעצם אנחנו הראינו לפלסטינאים את הדרך החוצה.
אני יכול, אפשר לדון ארוכות בנושא של הסכסוך היהודי הישראלי-פלסטיני, לדון במה צריך לעשות כדי לסתור אותו. לשני, היום אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה לשני העמים האלה יש טענות לא רעות על האזור הזה, וצריך למצוא דרך לחיות ביחד. אין לזה שום קשר להבטחה אלוהית או למשהו כזה. לגבי בן גוריון, אין ספק שבן גוריון הוא אחד האשמים הגדולים. שוב, כמובן, אני לא רוצה לגזול ממנו גם את הדברים הטובים שלו, אבל החשיבות שלו, אבל הוא לא ספק אחד האשמים הגדולים בכל התסבוכת שבה נמצאים היום הישראלים החילונים, כחלק מאיזושהי, נקרא לזה, מגמה שהתחילה באחד העם, ואני חושב שבן גוריון הגביא אותה לפי, שבמקום להבין, כמו שברנר וכמו שברדיצ'בסקי הבינו מצוין.
אחד העם היה נגדם, אחד העם אמר, מסורת כן, דת לא?
לא, אז בשלב הוא אמר, ההגדרה שלו למסורת הייתה כל כך דתית, אחד האימותים הכי גדולים בינו לבין ברדיצ'בסקי, הוא שברדיצ'בסקי אמר, אני כבר לא יכול, זאת אומרת, כאילו, מה כבר לא? זאת אומרת, עכשיו גם אתה מדבר על זה שהתפילות והסידור, אז זה חלק מה... מהמסורת שלנו, אז איפה הדת בכל הסיפור הזה? אז אותה שושלת שמתחילה באחד העם, ולצערי נדחה, ובן גוריון הוא דמות בולטת בה, במקום להבין שאי אפשר לבנות את הציונות על הבסיס של הדת היהודית, על כל הבעייתיות שלה, כמו שהבינו ברנר וברדיצ'בסקי ואחרים, הם החליטו דווקא להעמיק את הקשר מתוך איזה מין נאיביות שחושבת שהדת למילא הולכת להיעלם מהעולם, ולכן אפשר לייצר איזה מין חילום כזה של התכנים הדתיים והמיתוסים הדתיים, ופה נכנס באמת המיתוס של ארץ ישראל, והמיתוס של התנ"ך, הפטישיזם של התנ"ך וכל הדברים האלה, ואנחנו היום תקועים בדיוק בגלל הגישה המעוותת הזאת.
דוקטור רם פורמר, אני חייב משהו לתקן. בקונגרס השני שהתקיים, הועלתה בעיית אוגנדה, שזה בעצם לא אוגנדה, זה קניה, ואז שאלו את הרצל, מה אתה מביא את זה בכלל לדיון? מה יש לנו לנסוע לאוגנדה או לקניה או לארגנטינה או לאלריש? זה לא המדינה המובטחת, זה לא הארץ, זה לא המדינה, אדמת הארץ שהובטחה לנו על ידי האל. אתה לא יכול פתאום לבוא ולומר, המהפכה הציונית לא התייחסה להפכת האל.
אני אומר הפוך, אני אומר שזה הפשע שלהם, זה מה שהכניס אותנו לכל הצרות.
אבל לכן באנו הנה. אחרת צדק.
באנו כי היינו חייבים להגיע, למשל, אני עדיין חסיד של מדינת היהודים של הרצל שאומרים, ארגנטינה או פלסטינה, מה שיתנו לנו זה מה שניקח.
למה הוריך בעצם הגיעו הנה ולא למקום אחר?
כי התנועה הציונית בחרה להגיע הנה.
וזאת מדוע?
זה לא הוריי, זה הסבים שלי, קודם כל, אני הוריי נולדו בארץ.
עוד יותר.
התשובה היא שהם הגיעו הנה בגלל ש...
אז מתי הסבים הגיעו ארצה? באיזה שנה בערך?
בשנות ה-30 כולם. מכל הארבעה, והם הגיעו הנה בדיוק בגלל שהציונות הובילה אותם הנה, אם הציונות הייתה מובילה אותם מארגנטינה, אז הם היו מגיעים לארגנטינה. הייתה בעיה ליהודים באירופה, הם היו חייבים למצוא פתרון, הרצל ניתח את זה בצורה מבריקה, הבין את זה לפני זמנו, לצערי, מכל מיני סיבות שאפשר לדון בהם, ולכן באיזה שלב התנועה הציונית החליטה להתבסס על איזשהו מיתוס דתי שהיום כולנו סובלים בגללו.
דוקטור ברושי, מה דעתך?
כן, מצד אחד, אתה יודע, בתור מי שחוקר מקרא וגם מאמין במה שכתוב שם, מה שכתוב בתנ"ך נכתב לדעתי בהשראת רוח הקודש, אז מצד אחד אין ספק שהמקרא ומחבר המקרא, מהמחבר המקראי, קורא לאחדות, קורא לנו לאחדות ולא להיפרדות או לפלגנות, הוא קורא לנו לאחדות. מצד שני, ואולי פה יש איזשהו מכנה משותף או עמק שווה שאפשר להגיע אליו, מצד שני הארץ חולקה לשבטים, כלומר אנחנו יכולים להיות בארץ כשבטים, בתוך שבטים, ולכל שבט יש את הנחלה שלו, כמו שמתואר בפרוטרוט בספר במדבר למדבר למשל, אבל כל שבט יכול לחיות בנחלתו.
בשאלה הזאת אנחנו נדון, בנושא הזה אנחנו נדון בשאלה הבאה. השאלה איך אתה רואה את הרעיון של דוקטור פורמן שבא ואומר חייבים להיפרד מהדת והמסורת
אז בן, בדיוק לזה רציתי להגיע. אז אני תומך בדוקטור פורמן, אני גם תומך בהפרדת הדת מהמדינה, אבל אני תומך בהפרדת הדת הרבנית מהמדינה. אני עדיין חושב שהמדינה הזאת היא יהודית, ורם הוא חלק מהיהדות. הוא חלק מהיהדות, בין אם הוא חושב כך, בין אם הוא רוצה כך, הוא חלק מהיהדות.
אבל הוא מבקש להיפרד, הוא מבקש להיפרד.
בסדר גמור. אין לי שום בעיה שהוא יחיה, שוב, שבטים, כל שבט בנחלתו. לכן חזרתי לרעיון של השבטים. מצד אחד אנחנו מאוחדים באותו חבל ארץ, מצד שני לכל שבט יש את הנחלה שלו, והוא רשאי לנחלתו.
רם הוא, רם ברושי מייצג את דעתך?
תראה, קודם כל אני, שאלה אם יש שבטים או לא בספר מהמדבר, כמובן לא רלוונטית להתלבטות שלי ולהצעות שלי, אבל מה שאני יכול להגיד זה שאני חושש שרוב החילונים יהיו מעוניינים להגדיר את עצמם עדיין בתור איזושהי מסגרת יהודית. ואני חושב שזאת בעיה שאנחנו צריך להתמודד איתה, אבל לפחות בואו ננסה להתמודד איתה בלי החרדים ובלי הכיפות הסרוגות ובלי כל הגופים שהיום אנחנו לא יכולים לראות אותם עין בעין. אז לא. קודם כל בואו נקים את האזור שמנוטרל מהם, ואחרי זה נריב בתוכו כמה משקל אם בכלל צריכה להיות ליהדות בתוכו.
אבל רם, זהו, אני מסתכל על, תסתכל על עם ישראל כעוגה. אם נתחיל לחתוך פרוסות ולהוציא אותן החוצה, אני חושש שבסוף נשאר ללא עוגה בכלל. כלומר, לא תהיה שום פרוסה, כי גם הפרוסה שלך תדחק החוצה. אתה מבין למה אני מתכוון?
אני יודע שמטאפורות זה לא דבר שתמיד אפשר לעבוד איתו. אני לא יודע למה עם ישראל זה עוגה, אני לא יודע בכלל עם ישראל צריך להתייחס אליו כגוף הזה. אני מדבר על מדינת ישראל ועל הישראלים החיים בו. אני לא יודע, המושג עם ישראל הוא בעיניי מושג מעומעם, אני לא בטוח שאני יכול להתייחס אליו. מדינת ישראל, ודאי שעדיף היה שהייתה מדינה אחת אחידה, מאוחדת ממלכתית, כמו שמקימיה רצו, אלא שזה היום לא...
אז אתה רוצה בעצם רם גם להיפרד ממגילת העצמאות, ששם כתוב 11 פעם, מדינה יהודית, יהדות, יהודים, יהדות, דמוקרטית לא כתוב. המילה דמוקרטיה לא כתובה בגילת העצמאות.
אגב, שוויון כתוב שם. שוויון כתוב שם גם.
שוויון. ודווקא השוויון הזה לא כתוב בחוק הלאום. ולכן הדרוזים עוברים את ההל שהם עוברים. אבל איך אתה רוצה להיפרד ממגילת העצמאות, רם?
התשובה היא שאני מבקש להיפרד מציבורים מסוימים במדינת ישראל. לא, אני לא נפרד ממגילות, כי אני לא חי עם מגילות. אני לא, המגילות האלה, לא המגילות הגנוזות, זה לא מגילת עצמאות, הם לא דברים שנמצאים בחיים שלי. יש לי חיים שבהם יש כמה ציבורים, וכמה מהציבורים האלה לא יכולים לחיות אחד עם השני. אני עוד פעם אומר, ברור לי שבסביבה שהיא כולה חילונית, כבר יהיה הרבה יותר קונצנזוס שאפשר לייצר. עכשיו, יהיו שם גם מחלקות מסוימות, וזה מחלקות האלה אנחנו נפתור. אף פעם אני לא יכול לצפות לעובדה שכולם יהיו בצלמי ובדמותי, וכולם יסכימו איתי ב-100%, וזה יהיה פה, זה אפילו יהיה משעמם. אז היום יש לי בעיה עם ציבורים מסוימים, אני חושב שצריך להיפרד מהם, ולהשאיר את המחלוקות הקטנות בינינו, כן מגילת עצמאות, לא מגילת עצמאות, כן מדינה יהודית, לא מדינה יהודית, כל זאת אומרת, נריב אחר כך.
אבל רם, אתה לא חושב שהגישה הזאת שמחלקת את הציבור לחילוני דתי קצת נאיבית? כלומר, אני מזהה בחברה הישראלית איזשהו רצף, אתה יודע, אני בא מקיבוץ אתאיסטי, חילוני, סוציאליסטי, אולטרה קומוניסטי, ואני מזהה בחברה הישראלית היום איזשהו רצף, ואין איזשהו חילוני צרוף ואיזשהו דתי צרוף. יש איזשהו רצף ולדעתי אתה נמצא גם על הרצף, כלומר, אתה רוצה להיפרד, תיפרד, בבקשה, אף אחד לא מונע ממך להיפרד, אבל לדעתי גם בהיפרדות שלך, אתה חלק מהקולקטיב שנקרא המפעל הציוני היהודי. אתה לא חושב כך?
המפעל הציוני, המפעל הציוני, אבל יותר מזה המפעל הישראלי. אני חלק מהישראליות שנוצרה על ידי התנועה הציונית.
אבל התנועה הציונית בעצם נשענת על התנ"ך. אתה לא, אתה 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 אומר דברים סותרים.
דוגמה שאני תמיד נותן, כל אוסטרלי אנגלוסקסי שורשי הוא בעצם שורשי בגלל שאחד מאבותיו היה עבריין, כי אוסטרליה הייתה מושבת עונשין. אז כדי לממש את האוסטרליות שלו הוא לא צריך להזכיר לעצמו כל הזמן את הרקע העברייני שלו, ויותר מזה הוא לא צריך להאמין בעולם הפשע כדי, מאחר שזה מה שהביא אותו לאוסטרליה. בסדר, היה פה שרשרת של אירועים שקרו, היה פה כל מיני דברים שבשרתם זה, אני לא אותם, התנ"ך אין לי, אפשר להמשיך ללמד אותו, יצירה שיש בה כמה טקסטים מאוד יפים, אבל אני לא מוכן להסתמך עליה, ולגבי...
בסדר, אבל אני רק רוצה התייחסות לעניין
של... אבל רגע, רק רגע, בואו ננסה לסכם את השאלה הזאת, ולהתחיל לעבור לשאלה הבאה, אבל בואו תסכם אותה, תסכם אותה גולן.
על הרצף, אני רוצה שרם יתייחס לרצף שיש פה במדינה.
תראה, רצף זה שאלה של איך מסתכלים על הדברים. כמו שאתה ודאי יודע, גם ברפואה ההגדרה אם אתה חולה במחלה מסוימת או לא חולה מסוימת, זה סוג של החלטה שרירותית על הרצף. אם יש לך, אני יודע מה, בבדיקה מצאו 7, אז אתה בריא, ואם אתה 8, אז אתה כבר חולה. אז אותו דבר לגבי הרצף הזה, אתה יכול להסתכל על זה כרצף, אתה יכול להסתכל על זה ככמה גושים מרכזיים, שביניהם יש שוליים, והגושים האלה זה חילונים, מסורתיים, דתיים, חרדים בעולם היהודי, וכמובן ערבים בנוסף. אז אתה, אם אתה מתעכב, אם האינטרס שלך זה להסתכל על הרצף, אז אתה תראה בכל דבר רצף. אבל אני די ברור לי שיש כמה מוקדים מאוד מאוד ברורים ומזוהים, שכמובן, בכיוון שכולנו בני אדם, וכולנו קצת יש בינינו שונות. אז כל אחד ממוקם אחר קצת על הרצף הזה, אבל הרצף הזה לא מפריע לראות את העיגולים הגדולים, זה פשוט שאלה.
אתה יודע, רם, אחד הדברים המעניינים זה שאתה רוצה להיפרד בדיוק, זה מזכיר לי את אותם גושים, או איך שתקרא להם, גושים חרדיים גדולים, או מגזרים חרדיים מסוימים שרוצים גם הם להיפרד מהמדינה. זאת אומרת, אתה רוצה להיפרד בדיוק כפי שהחרדים רוצים להיפרד, אז בסוף כולם ייפרדו מכולם?
אני חושב שכן, אני הייתי שמח שזה יקרה.
אוקיי, בוא נעצור פה, גולן, בוא נעצור פה, ונעבור רגע לשאלה הבאה, וגולן הפעם תתחיל אתה. מהי עמדתך לגבי חקיקת חוקה רזה, או להגיע להסכמה תרבותית קודם חוקה, כפי שבעצם הציע פרופסור ידידיה שטרן? אגדיר מהר מהי חוקה רזה. לפי הצעתו, חוקה רזה תסדיר את היחסים בין שלוש רשויות השלטון, החוקה רזה לא תעסוק בשאלות זהות וערכים, החוקה רזה תמצא נושאים שניתן להגיע להסכמות משותפות, גם אם בהם בעלי משקל נמוך יחסית, החוקה הרזה אמורה להסכים על כללי משחק שלטוני במקרה של חילוקי דעות. דהיינו, לא לפוצט את הכל במקרה של חוסר הסכמה. מה אתה אומר על כך, דוקטור ברושי?
אם אני שוב, אני מסתכל על כל דבר, אני לא יודע למה זה קורה לי, אבל אני מסתכל על כל דבר מזווית מקראית. ואני לא יכול להימנע מלראות בדגם שהציע משה בתורה כאיזשהו דגם שמבוסס על חוקה, על איזושהי ברית רזה, אתה יכול לקרוא לה רזה, איזושהי חוקה מסוימת, אתה יודע, חוקה שדרכה מתנהלת המדינה הישראלית, אם נרצה לקרוא לה ככה. ובחוקה הזאת, שוב, אני רוצה לתת לכם כמה אלמנטים שחוקרי מקרא זיהו, ואני מציע לחזור לדגם הזה.
אבל תנסה לשייך את זה לחוקה הרזה שהציע פרופסור ידידיה שטרן.
אז הנה, אני רוצה לתת לך, אני רוצה לתת לך דוגמה. חוקרי מקרא שהביטו על הדגם המהפכני שהתורה הציעה ביחס לדגמים שהיו קיימים בעולם הפגני הקדום, ראו הפרדה טוטלית של רשויות, למשל. הפרדת רשויות טוטלית. שזה, תחשוב, בעולם הקדום זה רעיון מהפכני שאין כמוהו. להפריד רשויות, כלומר, המלך הוא לא השליט האבסולוטי. יש הפרדת רשויות
ברורה. אני רוצה להזכיר לך שבספר שמואל ובספר דברים מבקשים שהעם לא יבקש להמליך עליו מלך, כי הוא ירבה עליו סוסים, הוא ירבה מיסים, והוא אומר להם מפורשות, אל תעשו את זאת. אבל העם ביקש בכל אופן בתקופה של משמואל, וככה הומלך שאול כמלך ראשון על ישראל.
בן, עכשיו הוכחת כמה התורה מהפכנית, כי כבר בספר דברים, פרק י"ז, התורה צופה המלכת מלך, ומה היא אומרת שם? היא אומרת, שום תשים עליך מלך, המלך יהיה כפוף לחוקה, כפוף לחוק כאחד האזרחים. והנה הגענו לעיקרון השני, דיברנו על הפרדת רשויות, העיקרון השני שחוקרי מקרא מזהים זה שוויון בפני החוק. עוד אלמנט מהפכני שלא היה ידוע ולא היה מקובל בעולם הקדום.
דוקטור פורמן, מה אתה חושב על החוקה הרזה של פרופסור ידידיה שטרן? כן, כן, אני פונה אליך רב.
מבחינתי זה כמו לתת אקמול לחולף אופני.
דהיינו, ללכת רק על חוקה מלאה ולא חוקה חוקה בחלקים.
לא, חוקה מלאה זה משהו שאנחנו לא יכולים.
נכון.
לא יכולים להגיע אליה, לפחות לחוקה שאני הייתי מוכן לחיות לפיה.
אתה מן הסתם היית רוצה חוקה חילונית לפרסל, לא?
בוודאי, שמבטיחה את השוויון, מבטיחה את החופש מדת, מפרידה לחלוטין דת ומדינה, זה דבר שאנחנו לא יכולים להגיע אליו. לא הצליחו להגיע אליו תחילת, במקום המדינה, כשהמצב של החילונים היה הרבה יותר טוב, ודאי שלא יגיע עכשיו. חוקה רזה זה משהו שפשוט בעיניי...
אפרופו, אני רוצה לומר לך שמצב החילונים כיום, או עד לפני 6 חודשים, היה הרבה יותר טוב מימי ילדותי. כי בימי ילדותי הייתי תל אביבי, והכל היה סגור. והכל היה
נעול. החילוניות זה לא רק אם בתי מסחר פתוחים בשבת או לא, זה אגב התפתחות.
התרבותית יותר, הכל.
ההתפתחות הזאת אגב לא קשורה לחילון, אלא קשורה יותר לקפיטליזם ולכסף, לחשיפה לעולם ולמסחר ולכל הדברים האלה.
לא, ההשפעה החרדית נסוגה בתל אביב. ההשפעה החרדית נסוגה בתל אביב.
כן, אתה מסתכל על העומק, גם בנושא החינוך, גם בנושא... הזכויות הבסיס, בכל המצבים האלה אנחנו לא במצב טוב, וודאי שמבחינה דמוגרפית אנחנו לא במצב. אני התכוונתי כשאמרתי שאין לי מצב יותר טוב, הכוונה שלי הייתה דמוגרפית. כלומר, היה לנו רוב יותר גדול, שלא הסכלנו לנצל. היום חוקה גדולה אי אפשר לעשות.
אז מה כן? מה כן?
היפרדות, זה מה שאני אומר. אני מכיוון שאני לא אי אפשר להגיע. אני חושב שבמדינה החילונית נוכל להגיע לחוקה מלאה ואמיתית בין החילונים, ואני חושב שבציבורים אחרים יעשו מה שהם רוצים, מצידי שיהפכו את ההלכה לחוקה.
אז אם אני מבין אותך טוב, אתה מבקש היפרדות מלאה, ואם תקום חוקה שתהיה חוקה לחילונים וחוקה לחרדים דתיים ודתיים לאומיים, וכל אחד ילך לדרכו, ואיך תהיה שותפות הייעוד?
השותפות נעשה... מקום חוקה רזה, נעשה שותפות רזה.
אבל איך תהיה שותפות ייעוד אם אנחנו כולנו... זה הולך ימינה והוא הולך שמאלה?
כי כן. אני חושב שבסופו של דבר יש מקומות בחיים שבהם השאלה של הערכים שלי והחילוניות שלי לא משפיע. לצורך העניין, אם צריך להעביר עכשיו איזה צינור מים או צינור גז או מה שלא יהיה, אז אפשר למצוא דרכים להעביר את זה בלי שזה יסתור את החוקות של כל הצדדים.
טוב, אנחנו בעצם הבנו את...
חינוכית וערכית, אנחנו נהיה מופרדים לחלוטין.
רם, את עמדתך הבנו, דוקטור ברושי, מה עמדתך לקראת סיום הדיון?
הייתי בכל זאת רוצה לשאול את רם, כן, הייתי רוצה לשאול את רם, ממש לסיום, איך לדעתו אפשר בפועל לנהל את ההיפרדות הזאת, שהרי אנחנו מעורבבים ומעורבים אחד עם השני, כלומר, איך היא תתנהל בפועל?
אנחנו לא כל כך מעורבבים, כמו שיש דרכים לעשות את זה דרך רשויות מקומיות, וכן, שוב, זה לא יהיה, אין דרך אידיאלית מושלמת לעשות את זה, אם היה, זה היה הרבה, אז כולם היו בעד זה, אבל נצטרך למצוא פשרות ולעשות את זה בצורה פחות ממושלמת.
דוקטור ברושי, איך אתה רוצה לסכם את עמדתך לפני שנסיים את הדיון?
הייתי רוצה לסכם כפי שהתחלתי. מצד אחד הכתובים מדברים על אחדות. המקרא מדבר על אחדות עם ישראל, אחדות נצחית, אחדות של גורל. מצד שני, שבטים שבטים זה גם מקובל. גם לפי הדגם המקרא אפשר לחיות שבטים שבטים.
יפה. תודה לדוקטור ברושי ולדוקטור פורמן, עמדתכם מובנה היטב, והעיקר שיגיע גואל לציון עם פתרון רב זמני.
אמן.
תודה לכם וכל טוב.
תודה.
ולפני שנמשיך נשמע את שלישיית מה הקשר בשירם, אני נשאר.
זה נכון שהמצב כאן לא מזהיר, יש בעיות וטעויות מקיר לקיר, ומשהו בתוכנו קצת נשבר, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון שיש כאן פחד קיומי, אני מבחין בו בעיניה של אימי, הסדק שבינינו שוב נפער, אבל דווקא זה אני נשאר. ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו ריח, תגיד לי מה יהיה מחר, מה דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון לאנשים קשה לשרוד, תסגור עכשיו את החודש בכבוד, מה עם כל ההבטחות של כבוד השר, דווקא בגלל זה אני נשאר. ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש...
טוב, מכיוון שהם המלוצו לנו להישאר, אני נשאר. נעלה לשידור את מיודענו דן מרגלית, עיתונאי ופובליציסט, מעניין רב שנים. דן, אתה איתנו?
שלום, שלום.
שלום, שלום. אני שמח לשמוע את קולך. שמעתי אותו בשנים שעברו. הוא חסר וקולך נעים לאוזנינו.
תודה רבה. לא כולם חושבים כמוך, אבל תודה.
הנכונים חושבים. דן, מה דעתך הניתן להפריד את המסורת מהזהות הישראלית?
אתה תשאל אותי שאלה יותר מדויקת. מה זה מסורת?
האם ניתן להפריד את המסורת היהודית מהזהות הישראלית? המסורת היהודית מהזהות הישראלית.
לא ניתן ולא צריך.
לא ניתן ולא צריך. וזה הייתה עמדתך מאז ומתמיד?
הרבה, אני לא יודע להגיד לך מה זה מאז ומתמיד. שאלתי 30, 40, יותר, השנים האחרונות, כן.
ואז מה תאמר לדוקטור רם פורמן, שהוא יושב ראש הפורום החילוני, שבדיון שהסתיים לפני דקה, הוא בא ואומר, אני רוצה להיפרד מהם, הם ילכו ימינה ואני אלך שמאלה, אני לא מבקש להקים איתם חוקה, לא רזה ולא שמינה, נקים חוקה לחילונים, הם יקימו חוקה לחרדים, וכל אחד ילך לדרכו. מה היית עונה לו?
אני אומר ככה, זאת לא דעתי, דעתי זה שחייבים לנסות חיים משותפים באווירה של פשרות. אני חושב שעמדת התנועה הציונית, אפילו הייתי אומר חובבי ציון מימי מוליבר ופינסקר, ובוודאי בימיו של הרצל שהיה ממש חילוני ואפילו לפי דעתי לא ידען.
ידען גדול הוא לא היה, לא, בנושא יהדות הוא לא היה.
אז ובכל זאת הוא הלך עם הרב ריינס,
נכון.
ימינה הוא שמאלה, שמאלה וימינה, הרב ריינס אפילו הלך איתו למהלך שגוי, כאשר הוא תמך בתוכנית אוגנדה, ואפילו אז הוא הלך איתו, ואני חושב שעם רצון טוב ניתן למצוא דרכים לאפשר חיים משותפים של העם היהודי. אם יהיה בלתי אפשרי, אז יהיה בלתי אפשרי. אני לא קונה את זה, ואני חושב שזה לא נכון, וצריך כן לנסות להגיע להסדר. אני לא מכיר את מי שאמר לך את זה, מה שמו אמרת?
אתה אמרת שבדרכים מסוימות, מהם הדרכים המסוימות אליהם אתה מתכוון? האם חוקה רזה היא אחת מהדרכים ה...
צריך למצוא איזושהי חוקה, כן, אני כן בעד, איזושהי חוקה, שתקבע למשל שוויון של כל האזרחים, יהודים ולא יהודים, נשים וגברים, כלפי על פי החוק הישראלי. עכשיו, יכול להיות שהחרדים לא יכולים לקבל את העניין הזה של שוויון כלפי שוויון בכלל בין נשים וגברים. יכול להיות, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה אם זה נכון או לא נכון, נניח שזה נכון שהם לא יכולים או לא רוצים, אז אני אומר, אבל אנחנו לא נכריח אותם לקבל את ההגדרה של שוויון בכלל, אלא אנחנו נציע להם שוויון כלפי החוק הישראלי כפי שהוא קיים או התקיים במדינת ישראל. אני חושב שהם...
תרגע, לא התקיים שוויון בינינו.
לא, אני לא אמרתי שהתקיים, אני אמרתי שיוכל להתקיים בלי שהם יחויבו לומר שיש שוויון של ממש בין נשים וגברים. אבל הם כן יוכלו לקבל שיש שוויון בין נשים וגברים על פי החוק
האזרחי
החילוני של הכנסת. כן.
אבל אני חושב שהבעיה שלנו איתם, עם המגזר החרדי, לא בדיוק השוויון של בין נשים לגברים, אלא על חוסר השוויון בין זכויות לחובות. ראה את חוק הגיוס שלא עובר ולא עובר ולא עובר, והזמן, המנדט האחרון שהבג"ץ נתן לממשלה עומד לפוג בעוד כמה ימים, ואין תשובה לבעיה.
מה זאת אומרת אין תשובה לבעיה? אני רוצה שתסביר לי אין תשובה לבעיה.
החרדים באים ואומרים, אנחנו צבא שמיים, הצבא, אנחנו בעצם מקיימים את העולם הרוחני, אתם מקיימים את העולם הביטחוני, והנה לכם השילוב המנצח.
הממשלה הזאת מנעה באופן מעורר... אני לא רוצה להגיד את המילה בוז, אבל באמת בוז, מנעה התקדמות בנושא של היחסים, בנושא הזה שבין החילונים לבין החרדים. אנחנו היינו קרובים להסדר, כבר היו אוטוטוטוטוטוטו...
אתה מדבר על רות גביזון, זיכרונה לברכה, והרב מידן?
אני מדבר על יותר מזה, אני מדבר שלפי דעתי, בתקופה האחרונה, היה רגע שבו ממשלת ישראל הקודמת ונניח בימי בנט וגורמים מסוימים ביהדות החרדית שהיו מוכנים ללכת לעשות דברים מסוימים חלקיים תהליכיים שהיו מאפשרים התקרבות בין שתי הזרועות האלה. למשל, אתה יודע טוב יותר ממני שהייתה נכונות באחת החצרות, באחד הדורים.
ליבה, ליבה.
ללמד ליבה.
אפרופו היום קראתי בארץ שאותו החסידות גור מבקשת להחזיר את שאיפותיה ללמד ליבה. וזאת מדוע? כי הליבה בעצם נלמדת במה שאנחנו קוראים סנדי סקול. דהיינו לא בבתי ספר הרסמיים של, של חסידות גור, אלא בכיתות נפרדות, קצת חשוכות מבחינת הידע, הם מבקשים להחזיר את הרעיון של לימודי הליבה.
אז אני אומר לך שאני מקבל, ואני הייתי עובר, שמדינת ישראל תקבע את מערכת היחסים הכוללנית כאשר יקרה תשבי יפתור בעיות וקושיות, ובינתיים אני רוצה להתקדם בכיוון שמבוסס על הסכמה כל הבעיה של למשל של הרפורמה המשפטית היא הסירוב של הממשלה הזאת להגיע להסכמים, ואני רוצה שהדברים יעשו דרכי שלום, דרכי נועם.
זה בדיוק הרפורמה, זה בדיוק החוקה הרזה שמציע פרופסור ידידיה פשטרן. זה בדיוק.
אני רוצה לדעת שחלק ניכר מן המחנה החרדי והחרדלי מוכן לקבל את זה. אם הוא מוכן לקבל את זה, אני בוודאי מוכן לקבל את זה. אם הוא לא מוכן לקבל את זה, בואו נמשיך לנהל משא ומתן. אל תקבלו החלטות באורח חד צדדי, אלא כאשר זה ממש פיקוח נפש לאומי. כשיש עניין של פיקוח נפש לאומי, אם למשל, אני אומר סתם, אם למשל הם היו אומרים, אנחנו לא מסכימים שיהיו בקלטים אצלנו בבתים בסדרות, אז הייתי אומר להם, רבותיי, יש לכם ילדים, אני הממשלה, אני אחראי לחיי הילדים האלה, אני מצפצף עליכם ואני בונה שם מקלטים. בסדר. או אני לא רוצה שמגן דוד יבוא אליי הביתה כשהילד פצוע בשבת. הייתי אומר להם, מצפצף עליכם, בסדר. אבל בעיקרון, ברוב הדברים צריך לנהל מסע ומתן, אני חושב שיש בסיס לנהל מסע.
דן, אנחנו הבנו את עמדתך בשאלה הראשונה, ונצלול מיד לשאלה השנייה. האם אתה בעד מגורי קנטונים? האם זה דבר נכון לישראל, כפי שגם הציע דוקטור רם פורמן, או ישנם גם הצעות נוספות בנושא?
אני ממש לא רוצה שזה יקרה. אני לא רוצה שהילדה שלו לא תוכל להתחתן עם הנכד שלי, או שהנכדה שלי לא תוכל להתחתן עם הנכד שלו. והפיזור הזה, הבידול הזה, הגטאות הזאת, איננה טובה. אם זאת ברירה, כן? אבל כי זה יוצר אוסף של חופות בלתי ראויות. אני נגד ללכת לקנטוניזציה, אלא אם אנחנו בדקנו ביושרה על ידי אנשים עם רצון טוב ולא פוליטיקאים רשעים, אם אנחנו רשעים בעין.
אמרת פה מילה רשעים, הייתה חיוך על פניי.
בסדר, אבל הם לא רשעים באלף. אז יכול להיות שנצטרך לדון בזה. אנחנו לא נתנו הזדמנות הוגנת עדיין להסדר חדש דתי חרדי במדינת ישראל. אני קודם רוצה לראות שהם ניצו את ההליך הזה עד תום,
ואז חלילה קיימת סכנה כזאת של מגורים בקנטונים.
הסכנה קיימת, אני חושב שצריך לעשות כל מאמץ למנוע אותה בהסכמה.
הבנו יפה את דעתך, דן מרגלית היקר, אך השעון קובע את זמני שידור, ואתה מכיר שעון של אולפן טוב ממני. תודה
ולהשתמע. השעון לא עוצר מלכת, אף פעם.
אף פעם לא. תודה ולהשתמע בשיחתנו הבאה. היה בריא וחזק. תודה רבה. ולסיום, מאזינות ומאזינים, סיימנו הערב ארבעה דיוני עומק בבעיות המזעזעות אותנו מזה שבעה חודשים. ברור שלא הצלחנו הערב להכיר את כל שאלות העומק, אך לפחות ניסינו. דברו איתי בפייסבוק, BNSHEFET, או בוואטסאפ שלי, 054-599-030. שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו.
תודה לגידי, טכנאי השידור והשדרן הטוב מכולם. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהאזנה פשוט וקל. הישארו בהאזנה לחברי הראל בתוכניתו המרתקת 4 על 4 בשטח. בשלושת השבועות הקרובים אתרענן באירופה עם משפחה וחברים, ולכן נשתמע שוב ב-26 לשביעי, אני כבר מתגעגע. וברקע אתם רואים תמונה שהיא מטרת שידוריי אחד לאחד לאחד. למעננו ולמען הדורות הבאים, בוא נלמד מהתנועה ומהתמונה ונהפוך לא לגזע אחד, אבל לעץ אחד עם הרבה ענפים המקבל את מזונו מאותו גזע. ולפני שניפרד הערב, נאזין לך ואלברשטיין בשירה לונדון כן מחכה לי, ובלונדון לא אהיה לבד. שלום שלום ולהתראות.
לא שיש לי אשליות בקשר ללונדון. לונדון לא מחכה לי, גם שם יהיה לבד.